יש לנו זכות לקבל את פניו של הרב שמואל אליהו שליטה. כידוע כתוב שמע גרים, על רות המואבייה כתוב שמע גרים, שיצא ממנה דוד המלך שריבה אותנו ומרווה אותנו בשירות ותשבחות. אני לא יודע למה הוריך, אבא, זכרונו לברכה, והם נתנו לך את השם שמואל. אני בטוח שהם חשבו על שמואל הנביא. למה? מי שמתבונן בפועלו של הרב שמואל שליטה, אז הוא כמו שמואל הנביא. שאלתי אותו עכשיו את הרב, איפה היית? הוא סיפר לי בעצם. אני הלכת מבית ספר לבית ספר, והייתי באשדוד. אבל אני בטוח שהיה בעוד איזשהו מקום בארץ, חוץ מאשדוד. בעוד איזה מקומות בארץ. ממש שמואל הנביא. מה עשה שמואל הנביא? היה הולך ממקום מקום, מקטט את רגליו, ותשובתו הרמטה, הרמטה הכוונה היא לצפת, זה מקום רם וניסה, תשובתו הרמטה, ומרביץ תורה ומקרב את עם ישראל להבינו שבשמיים. וזהו הרב שמואל, ברוך השם, שיש לו סייעתא דשמיא מיוחדת. למצוא נתיבות ללבבות של רבים רבים מעם ישראל, דתיים ולא דתיים, כאלה ואחרים, והדברים שלו, דברים היוצאים מן הלב, נכנסים מן הלב, מי שיש בו יראת שמיים, עכשיו שמענו, דבריו נשמעים, וגם אנחנו נקווה בעזרת השם, שהדברים המופלאים שיצאו מליבו של הרב, ייכנסו ללבבות של התלמידים, שבאו כאן ללמוד תורה, להתקרב לאבינו שבשמיים. אי אפשר שלא להזכיר במעמד זה את אבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, ששנים רבות, עשרות שנים, היה עומד במקום הזה כמה וכמה פעמים בשנה, והיה מלמד תורה, נותן מלמד תורה וגם קשוב לשאלות התלמידים בהלכה ובעניינים מורכבים, לא דברים פשוטים. ומכון מיר במיוחד, אני מוכר לומר, ממש הדרכה בדברים ספציפיים, עד היום שאנחנו נוהגים בהם, זה לפי ההדרכות של אבא, זכרונו לברכה. ואני זוכר את הימים הראשונים שבאנו לכאן, ואני אזכור את זה, כי היה כאן לפני שמכון מיר היה, היה כאן מוסד, קראו לזה, לא חשוב איך קראו לזה, אבל הוא היה מוסד שמורכב מיהודים, ערבים ונוצרים. אולי גם בודיסטים, אני לא יודע. מי שהקים את המוסד הזה, הוא כנראה רצה לקיים את חזון אחרית הימים. אז במקום חזון אחרית הימים, היה כאן בלגן כזה, טוב עבור כזה בין התלמידים והתלמידות שהיו בבניין הישן של הפנימיה. הם פשטו את הרגל. ואז קיבלנו את בסייעתא דשמיא, את הבניין הישן, בסייעתא מיוחדת, ולא ידענו מה לעשות עם המטבח. ואני כאן באופן טבעי אמרתי, יאללה, נזרוק את הכל, נתנה משהו חדש. הלכתי להתייעץ עם אבא זכרונו לברכה, מה לעשות עם המטבח? מה זאת אומרת? להכשיר. אבל אני לא מבין להכשיר כלים כאלה עם כל מיני שאלות שמשאלות מורכבות היו שם, כאמור, כל מיני אנשים. אז הוא אומר, אז אני בא להכשיר לכם. התריח את עצמו, האגר ברחוב בן ציון 2, בא במיוחד, כלי, אני זוכר. זה ככה, וככה. הכשיר לנו את המדבר. עד היום הוא קשר לזכות להכשיר שלנו. זכרונו לברכה, באמת. היכה את הרבים. ברכתנו לרב שימשיך את המפעל העצום של הרבצת תורה וקרוב רחוקים, תוך כך נזכה עם שנה טובה, חתימה וחתימה טובה ולגאולה שלמה, לביאת המשיח לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן. בבקשה.
טוב, פשוט הרב ביגון. אנחנו למדנו בישיבה במרכז, אני מסתכלים על הרב ביגון, הם אומרים, כזה ראה וקדש. שותכם, הרבנים, כל הרבנים, כל התלמידים, שאני מברך אתכם מאוד 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 מאוד. אמן. שיגזור עליכם גזרות טובות. שתהיה לכם שנה טובה. שתהיה לכם שנה מתוקה. שיחלו ויסתלקו אויבינו ושונאינו בכל בקשי רעתנו. ושלחו יאיר לנו, יאר פניו איתנו סלע. ועוד הרבה ברכות, נדבר בהמשך. האמת היא, אני לא יודע מה לומר לכם עכשיו. יש הרבה דברים שאני רוצה לומר, והם לא מסודרים לי כל כך. כמו שאמר הרב ביגון, נקראת בא משיעור ועוד שיעור, וזה, ברוך השם, ואני מאחל לכם גם אתם שתזכו להיות מפיצי תורה בעם ישראל. כי מה השם באמת רוצה מאיתנו? מה השם אלוקיך שואל מאמך? מה הוא שואל? מה הוא רוצה? הוא אומר, אני אוהב אתכם. תאהבו אותי, חלס, נגמר הסיפור. אני אוהב אתכם אהבת עולם. אולי לא שמעתם, אולי לא סיפרו לכם. אבל זאת ההפטרה שקוראים בראש השנה. שאני ממש מבקש מכם. ממש מבקש. אם אתם רוצים לעשות הכנה לראש השנה האמיתית, במסגרת כל המחנות האחרות, תקראו את הפרק הזה, פרק למד א' בירמיהו. אפשר גם לקרוא כמה פרקים לפניו וכמה פרקים אחריו, זה בסדר. אבל הוא הפרק שאנחנו נקרא אותו בראש השנה. וגם פסוקים ממנו נאמר בתוך התפילה. והוא הדיבור שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך ירמיהו. זה השם מדבר, זה לא ירמיהו מדבר. ירמיהו רק אומר מה השם אומר. ומה הוא אומר לנו? אני זוכר אתכם. אני, הבן יקיר לי אפרים. עם ילד שעשועים. כי מדי דברי בו, זכור הזכרנו עוד. על כן המום מאילו. רחם הרחמנו נאום השם. זה פסוק שנאמר אותו בתפילה, להסביר מה פירוש זיכרונות. זה זיכרונות. אהבת עולם אהבתיך, על כן משכתי חסד. זה זיכרונות. מני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי אשכר לפעולתך ושבו מארץ אויב. זה הפרק הזה. זה הפרק הזה. עוד אבנך ודבנך. עוד אבנך ונבנית. מה שקורה, קורה פה. מה שתיאר מקודם הרב ביגון. על הבית ההוא איך נבנה, והבית הזה איך נבנה. והבתים שלכם שיבנו בעזרת השם. עוד יישובים שנבנים בארץ ישראל. זה אהבת עולם מאבטיח. אני מסתובב באוטו, עם בקבוק יין. לא שאני שותה כל הזמן. אלא קיבלתי אותו. בקבוק יין ש... שתי בקבוקים יש לי. אחד קיבלתי אותו מיקב בשומרון. ואני אוהב את היין הזה, אהבה גדולה. כי זה יקב שהוא חלק מהפרק הזה. הרי זה הפרק. הפרק הזה אומר, עוד תתאי קרמים בערי שומרון. נתנו נוטעים וחיללו. ובמקרה או לא במקרה, הקרמים האלה בשומרון, שנוטעים אותם, אתם הרי יודעים, הם שנה אחרי שנה זוכים מקום ראשון בעולם באיכות היין. ואני אומר לכם איזה דימוי שככה בעיניים שלי, אבל אני חושב שזה דימוי אמיתי. אתם יודעים, כשחתן נותן הקלת הבת, זה רגע מאוד מרגש, בתור רב שעורך הרבה חופות. אני הרי עומד הכי קרוב, יותר מההורים אפילו. אני עומד שם, ואני רואה את, את מסירת הטובעת, ואני מסתכל על הפנים של החתן והכלה. זה לא יאומן. ממה היא מתרגשת? מ-200 שקל, 300 שקל, וכמה לטבעת? מזה היא מתרגשת? או מהמשמעות? פשוט, נכון? שמישהו נתן לאשתו זר פרחים. היא מתמלאת עושר מה-50 שקל שעולה זר פרחים. מי המשמעות? מה המשמעות של הבקבוק יין הזה? שהוא במקרה או לא במקרה הכי טוב בעולם. מתוך 14,800 יקבים, זה מספר אחד. מה המשמעות של זה שהשם נותן לנו את הכי טוב בעולם? חשבתי על זה הרבה. מה, הוא רוצה שנהיה הכי שיקורים בעולם? בטח לא. מה הוא רוצה שנהיה הכי שמחים בעולם? שהוא אוהב אותנו הכי הרבה בעולם? המשמעות של אהבת עולם הזאת היא ההמשך שאנחנו קוראים לקריאת שמה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. אני חייב לומר לכם, פירוש שהוא הכי פשט, הוא בעיניי זה הכי חידוש. הכי חידוש, הכי פשט והכי חידוש. אם יש לכם חומש פה, תפתחו בספר דברים, בפרק למד. הפרק אולי הכי יפה והכי מפורסם. שקראנו השבת, שהוא תיאור מדהים של מה שקורה לנו בדור הזה. אני בטוח שלמדתם אותו לא פעם אחת. פשוט לקרוא אותו וליהנות, לראות אותו בחוש. חומש. אז אחד הפרק הזה פשוט מתאר לגמרי את מה שקורה איתנו. אני לא רוצה כעת לעבור על כל הפרק הזה. אני מניח ששמעתם עליו יותר מפעם אחת שיעורים. אבל זה ממש, הפרק הזה זה באחד לאחד מה שקורה איתנו. ופסוק ג' מדבר על מה שקרה להורים שלנו, או לסבים שלנו, נכון? שלפני 100 שנה היה פה, לפני 200 שנה היה פה 6,200 יהודים. לפני 100 שנה היה פה 42,000 יהודים. שתי פרומיל מעם ישראל, 3 פרומיל. היום יש פה 48% בערך מעם ישראל. זה מה שכתוב בפסוק, ושב השם לוקח את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה, אם יהיה נדחך בקצה השמיים. משם יקבצך אדוני אלוהיך, משם יקחך, והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה ויטיבך וירבך מאבותיך, יעשה אותך טוב, יפך הרבה יותר מאבותיך. אנחנו ממש בתוך התהליך הזה, נכון? זה קורה בימינו. זה קרה. זה קרה במאה השנים האחרונות. לא חידשתי לכם כלום, נכון? איך זה קרה? יש פסוק מפורש שאומר, איך קורה קיבוץ גלויות? יש פסוק אומר, אשרקה להם ואקבצם. כמו ששורקים לאיזה בעל חי. יש פסוק אומר, שעם ישראל מתקבץ, מאלה כאב תעופנה וחיונים על ארובותיהם, יונה, שחוזרת לקן שלה. זה לא GPS ולא כלום, זה מהלב פנימי. היא לא יודעת להסביר את זה. עם ישראל חוזר, לא תמיד יודע להסביר את זה. לרוב הוא לא יודע להסביר. ויש פסוק שאומר, ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים, השתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. אבא עליו השלום הסביר לי, שהייתי ילד כבר, שהשופר הזה הוא לא 100 מטר, גם לא 1,000 מטר. זה שופר שישמעו אותו באשור במצרים, ובאמת כל יושבי תבל בשוכני ארץ, כנסונס, הרים, תירוך, את כל השופר תשמע, זה שופר שכל העולם שומע אותו. ובאמת, מתי הוא נשמע ב-100 שנים האחרונות? איפה הוא נשמע? שופר גדול? מישהו יקליט את זה? יש שופר שנשמע לא באוזניים, כי משם זה עלול להישכח. נשמע בנשמה של כולנו. איך יכולים? מה מניע? מה מניע? מיליונים לעזוב את ביתם, רכושם, שפה, לגור באוהלים, במעברות. מה מניע אותם? מה מניע את כל הרבים לברוח מפה? לעזוב בתים, שדות, מטעים. אנחנו בצפת גרים בתוך שכונה, בתים, שדות, ערבים שברחו והשאירו. מה מניע את האום להצביע בעד הקמת מדינה יהודית? אהבת ישראל גדולה? מה מניע את רוסיה להצביע בעד? כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כנסונס הרים תראו, חתקו השופר תשמעו. על מתן תורה כתוב שכשאלוקים דיבר, כתוב אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. רש"י במקום מסביר שמתן תורה נאמר פעמיים. פעם אחת אל הנשמה. אל המהות. כשאלוקים מדבר אל המהות, אז זה לא רק המהות של אלה שהיו שם, זה המהות של כל המשרד הדורותיו. את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה עמנו המדר. זה כמו שאלוקים הוריד את רגלי הנחש, הוריד אותם מהמהות, אז כל הנחשים בעולם במשך אלפי שנים יבדו בלי רגליים וידיים. כי זה מהמהות. כי את שופר היא למהות, מתן תורה הוא למהות, אומר רש"י. על הפסוק ודבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. אחר כך גם שמעו את זה באוזניים. אבל קודם כל אל המהות. תקיעת שופר של הקדוש ברוך הוא זה על המהות. של כל האנושות. של כל העצים. שפתאום נותנים פריים בעין יפה. של הים, ירם, עם ומלואו. כל העמים תיקו כף, הריעו לאלוקים בכל רמה. כל העולם תוקע, כל העולם מריע. נערות עמך הוא כף. יחד הרים ירננו. כי זה במהות של ההוויה. אל המקום הזה נשמע תקיעת השופר האלוקית. זה הכי גדול שיש. יותר גדול מכל רמקול שתשים בעולם. כל השם בכוח, כל השם באדר, כל השם יכולה לילות. מהמקום שמסוגל להניע את כל בעלי החיים. את כל בני האדם. את האנושות. זה השופר הגדול. שאנחנו מתפללים עליו כל פעם. מתפללים, אם השם אמר שהוא יתקע בשופר הגדול, שמה צריכים להתפלל? שתשים לב, מה קורה? יש כאלה שומעים תקיעת שופר, לא מבינים מה רוצים מהם. נשארים בניו יורק. מתחתנים עם גויות. לא מבינים. יש כאלה באים לפה, אומרים, נקים פה חברה סוציאליסטית. שמעו משהו, לא תמיד הבינו. יש כאלה רואים שואה, אומרים, בגלל הפאות שלנו, נגזור אותם. יש כאלה רואים את הארץ פורחת, אומרים, זה בגלל הדשן. או יש כאלה שרואים את הערבים בורחים, אומרים, זה בגלל האטום. אז למה בחור? בגלל, לא יודע. וענתה השירה הזאת לעד, כי לא תשכח לפזרון. תבין מה קורה, תתקע בשופר. הד! לתקיעת השופר, זיכרון תרועה. התקיעה שלך היא זיכרון התרועה. מה שאתה רואה זה ביטוי ל... להנהגת השם. לאופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. יש בגמרא דיון שאני מניח שאתם מכירים אותו, אבל הוא מזעזע במשמעות שלו. בפשט ובטח בעומק שלו. ממש מזעזע. וכל מה שאני חושב עליו, כמה שאני חושב עליו, אני כל פעם מתפעל מחדש. אתם מכירים את הדיון בגמרא, מחלוק את רבי דבר רבי יוסי לגבי השאלה, האם שופר הוא יכולת של קרן או של, או של איל. נכון? מה אומרת? רבי יוסי אומר יכולת של פרה, רבי יהודה אומר לו, כמו הוא אומר את אחד הסיבות, כי אין קטגור נעשה סנגור. פירוש. פרה מזכירה את העגל. לא שייך. התקיעת שופר היא לזיכרון, זיכרון תרועה. לא שייך לתקוע בשל דבר שמזכיר את חטא העגל. הגמרא מביאה בהמשך עוד דבר שאנחנו אומרים בו אין קטגור נעשה סנגור, שכולכם מכירים אותו, שזה כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים, יום הכיפורים. הוא נכנס לבגדי לבן, לא בבגדי זהב שבהם הוא הולך בדרך כלל בבית המקדש. כשהגמרא אומרת למה הוא הולך עם בגדי לבן. הגמרא, זהב, זהב, נזכיר את עגל הזהב, אז פרה מזכירה את עגל הזהב, וזהב מזכיר את עגל הזהב, ואנחנו לא מביאים לקודש הקודשים דבר שמזכיר את עגל הזהב. בבקשה, הגמרא אומרת, רק שנייה, אבל ארון עשוי מזהב. מה, לא, בסדר, אבל ארון לא חוטא. אז לא הזהב מצד עצמו לא בסדר. הזהב, מה שהוא עושה לבן אדם, זה לא בסדר. אבל המחתה מזהב, הבן אדם הבעיה. כשבן אדם לובש בגדי זהב, הוא מתנפח, נכון? עלול. שהחוטא לא ילבש בגדי זהב. זה הגמרא שמסבירה למה כהן גדול נכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים אחרי בגדי לבן. שוב, אין קטגור, נעשה סנגור. ואז הגמרא מקשה את הקושיה הכי גדולה. אתה אומר שבקודש הקודשים אין קטגור נעשה סנגור, וילבש בגדי לבן. אבל כשהוא מדליק מנורה בחוץ, כשהוא מקטיר קטורת בחוץ, כשהוא מניח את לחם הפנים, כל פעולה אחרת, הוא עובד עם גדי זהב, אין בעיה. רק לפני ולפנים, שזה, יש בעיה. למה? כי שם זה הכי קרוב להשם. הכי קרוב להשם. הכי קרוב. אתם זוכרים? רבי ישמע בן אלישע נכנס להקטיר קטורת קודש הקודשים, לפני ולפנים, יום הכיפורים, וראיתי, ראיתי, לא יראה לי אדם וחי, וראיתי קטריאל, ים, השם צבקות, כשהוא יושב על כיסא רם וניסה, כמו חזקאל, כמו ישעיהו, ואמר לי, שמואל בני, ברכני, בני, איזה אהבה, ברכני, אמרתי לו, יהיה רצון לפניך, אתם מכירים? שיכבסו רחמך את כעסיך, וגולו רחמך מפנתך, ותנגן בניך, ואת הרחמים, ותכנס להם לפני משורת הדין. נענה לי בראשו. איזה אהבה. קודש הקודשים, יש קרובים. הקדוש ברוך הוא נקרא, אומר הרמב"ן, יושב הקרובים. זאת אומרת, גילוי השם הגדול, הוא שם. שם, שם, אל תכניס שום פירוד. שם זה החיבור הכי גדול. אל תכניס שום דבר שעלול להפריע את האהבה הגדולה. לך עם גדול הרן. אפילו לא דבר שעלול להזכיר חלילה. משהו מחטא העגל. אל תזכיר, שלא לא תיפגע האהבה הגדולה. שם הקרובים. שם הקרובים, פנים אל פנים, הכי... הכי אהבת עולם. לכן שם, בגדי לבן, אבל בחוץ, נכון, שכינה שורה, אבל לא באותה מדרגה. אז שם אפשר בגדי זהב. כשהגמרא ואומרת, סליחה, איפה תוקעים בשופר? בקודש הקודשים? או בקודש? או בעזרה? או בקריאת משה? או בצפת? או באלת? איפה תוקעים בשופר? בקודש הקודשים? בחוץ. אם אתה אומר שבחוץ אפשר בגדי זהב, שם בחוץ אתה לא מקפיד בקטגור סנגור, נכון? לא אכפת לך זהב, למרות שזה מזכיר את ההגה קצת, לא נורא. יש דברים אחרים שיותר חשובים. אז למה אתה מקפיד שלא יתקיעו בשופר של, של, של פרה בקריאת משה? למה פה, בבית המדרש, במכון מאיר, אפשר לתקוע בשופר של פרה? זו שאלה חזקה, נכון? ככה גמרא שואלת. מה התשובה? אחי וראי, זו תשובה שאפשר ליפול על הרצפה ממנה. תשובה שאפשר לבכות ממנה לסוף. אומרת הגמרא, מכיוון שהשופר הוא זיכרון תרועה, כמו לפני ולפנים, כשאתה שומע את קריאת שופר, זה כמו רבי ישמעאל בן אלישע בקודש הקודשים. זה האהבה הכי גדולה שיש. אל תזכיר בכיחו זה, רמז, משהו. פירוד. אל תזכור לנו את השונים. אל תזכיר. זה כמו לפני ולפנים. זה כמו קודש הקודשים. זה אותו חיבור כמו קרובים. זה אותו חיבור כמו מתן תורה, כמו הלוחות. זה אותו חיבור כמו השראת שכינה, הכי גדולה שיש. זו המשמעות של המילה יום הזיכרון. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. לכן, אומר הארי ז"ל, על הפסוק הבא, שהוא הפסוק שקשור אל ימינו. אני מניח שרובכם הגדול, למעלה מ-90% מכן, נולדו פה בארץ. לא בכם מתקיים ושב השם את שבותך וקיבצך, כל העמים. זה בדור הקודם מתקיים. אולי שני דורות אחורה, גם בימינו. אבל בעיקר, בדורות, אנחנו כבר נולדנו פה, רובנו הגדול. אבל הפסוק שמדבר אלינו, זה הפסוק, פסוק ו', תקראו אותו בפנים. זה הפסוק שהוא אומר, ומל השם את לבבך ואת לבב זריך, לאהבה את אדוני אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך, למען חייך. הארי ז"ל מסביר שאנחנו בדור שבו אנחנו עוברים לעץ החיים, מעץ הדעת לעץ החיים. זה התורה של הגאולה. עץ החיים. מה זה עץ החיים? זה לא שאני שמעתי שיש השם. אולי אפילו אני לומד את התורה שלו. לא מציאות של חורבן שבו נאמר ותופסי התורה לא ידעוני. לומדים תורה ולא יודעים את השם. הכהנים לא אמרו היה השם, אומר ירמיהו. זה סיבת החורבן. הם לא אמרו היה השם. עבדו בבית המקדש, תארו לעצמכם, כהנים עובדים בבית המקדש. אולי אפילו נכנסים לקודש הקודשים. הם לא רואים כלום. מילא לא רואים. תצעקו, איפה השם? מה זאת אומרת? אני שמעתי ששמעון הצדיק, שהוא כל פעם נכנס לקודש הקודשים, הוא ראה... שמעתי שהיה. מה קורה? למה אני לא רואה? אבל אם לא אמרו היה השם, יש קורבן, חטאת, יש למים, יש זורה לחיים וקיבה, על הכיפק. יש מנחות, מצוין. יש מה לאכול, לשתות, סחתן. אין השם, בסדר. מה לעשות? אנחנו בדורות אחרים, כל הדורות. אני בסדר, הדורות לא בסדר. הכהנים לא אמרו היה השם, ותופסי התורה לא ידעוני. ותהי ירתם אותי, מצוות אנשים ולומדה. אומר השם, אם ככה, אז חבל, בוא נחריב את הבית. ויצאה בת קול ואמרה, בית חרוב חרבת. הוא לא נחרב עכשיו. הוא נחרב אז כבר, כשהכהנים לא אמרו היה השם. כשאלוקים הסלק להם מהחיים, 10 גלויות גלתה שכינה. כשהוא כבר לא היה שם, אז כבר נחרב הבית. אז רק עניין של זמן. כשבן אדם מת, יוצאת לו הנשמה, הגוף לא עוד חם, אולי אפילו מפרפר. אז יבוא עוד מישהו ויראה בו עוד כדור, עושה וידוי הרגע. שום דבר, כלום. כבר מת בפעם הראשונה. שתשים אותו במקרר, מה זה משנה? השכינה כבר יצאה. הבית כבר חרוב. עד שיקח כמה חודשים, והוא יתפורר גם כן. בית מקדש לא יתפורר ביום אחד. כששרף אותו נבוכת נצר, הוא עוד נשאר על כתפה, על כתליו עוד נשארו. כשרבי עקיבא בא אחרי חורבן בית שני, הוא רואה שהוא על יוצא בית קודשי הקודשים, הוא רואה. עדיין הכותלים קיימים. הוא רואה. לא ביום אחד הוא התפרק. לאט, פה אבן, שם אבן. בא אדריאנוס, חורש, נגמר. לא ביום אחד מי שמת מתפורר לפרורים. לוקח לו כמה חודשים עד שהוא נהיה פרורים ונהיה אפר. אבל זה כבר תוצאה. ברגע שהוא מת, זהו. ברגע שהנשמה יצאה, בית חרוב חרבת. התיקון, התיקון הוא הפוך. התיקון הוא זה. לזכור את השם. שהתורה תהיה, שתופסי התורה ידעוני, ונשאל איה השם. כתוב שקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה, כתוב שגדעון היה חובט חיטים בגת. כתוב למה הוא נבחר להיות מנהיג ישראל, שהוא שאל איפה השם? איפה הניסים שהיה ביציאת מצרים? איפה השם מאז אנו בארץ מצרים? אמרו לי, עזוב, זה פעם היה, בדורנו זה משהו אחר. לא, איפה השם? אתה שואל איפה השם? לך בכוחך הזה ושתת ישראל. מי שצועק, איה מקום כבודו לאריצו. אומר הארי קדוש, כשאתה אומר איה, אתה מתכוון. אתה זוכה לתוספת נשמה. תגיד רק איה, איפה הוא? מי שלא אומר איה, אמר, בסדר, אפשר לחיות גם בלי. העבודה של דורנו, זה הפסוק הזה, זה בסדר החיים. וצריך לדעת את זה. כמו לפני 100 שנה, לפני 50 שנה. העבודה הייתה עלייה. מי שעלה, הלך עם השם. מי שלא עלה, הפסיד. קהילות שלא עלו, מפסידות, מתפוררות. אני כל פעם, כשחוזר מחוץ לארץ, רואה, בוכה, קורא, מה תעשה? הם לא הקשיבו, הלכו. ארבע חמישיות שנשארו במצרים. איפה הם? איפה הם? לא הלכו אחרי השם. שלום. שרו. תתמעו. נעלמו. אלה שולדו לארץ, איפה הם? איפה הם יהיו בעוד 50 שנה? נאמר את הדבר. היו, נעלמו, הלכו. אינה, איך תחפש אותם עכשיו? הם לא אמרו היה השם. הם לא שמעו את דבר השם, לא שמעו את תקיעת השופר. אולי שמעו ולא התייחסו. השם ירחם עליהם. בדורנו, הקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים. מגלה לנו את אהבת העולם. אם אנחנו רוצים להקשיב טוב, לשמוע כל שופר, להקשיב טוב לדבר השם, זה הדיבור. זה הדיבור. זה הדיבור. אנשים מרגישים את זה. אנשים מרגישים. אני אזכיר מקודם הרב בגרון, שהייתי אתמול לבית הספר החילונים. כשדיברתי עם בית הספר החילונים, אז כל מקום דעתי שיחה אחרת, שלא השתעמם. אבל שמתי לב שהשיחה שהכי מרתקת את האנשים, הכי מרתקת אותם, הכי מרתקת אותם. מהי? אהבת השם. הכי מרתק. למה? כי הם מרגישים בלב שזה מה שהשם משפיע עליהם. משפיע להם, משפיע לנו. ממילא זאת העבודה. העבודה שלנו היום היא בתחום הזה. לא במקום לימוד גמרא, חלילה. אלא ללמוד גמרא באהבה. לא במקום תפילה, אלא להתפלל באהבה. לא במקום שופר, אלא לתקוע בשופר באהבה. לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתה, בדחילו ורחימו, ויראה ובאהבה. ברחימו ודחילו, באהבה ויראה. הרב עליו השלום היה, אומר, חשוב מאוד שכל מצווה תהיה עם לשם ייחוד. אני זוכר שפעם ערכתי את הגדה של פסח. לפני קדש, לשם ייחוד. לפני רחץ, לשם ייחוד. לפני יחץ, לשם ייחוד. אמרתי לו, אבא, מי יכול לקרוא את כל השם ייחוד הזה? לא יגמרו בחצות, יגמרו בנץ. אמרתי לו, זה חשוב, חשוב שכל יהיה לשם ייחוד לפני כל מצווה. אמרתי לו, אבל לא יספיקו, תכתוב שיהיה, מי שירצה. שם ייחוד, הכל שם ייחוד. הכל בדחיל ורחימו, כי זה, זאת משימת הדור. כל מצווה, ככה רב אליהו היה, מי שמכיר, יודע, מי שלא הכיר, ידע, ישמע. סיים. יש לנו עוד דקה עד מלחה. משהו על הרב זכרונו לברכה. יש על הרב הרבה ספרים. אנחנו בספר החמישי אמרנו עד כאן, הבנתם את הרעיון מספיק, זהו. אבל כל פעם מצטברים עוד סיפורים. אנחנו לא כותבים אותם. לפחות אני אספר לכם אחד מהם ששמעתי הבוקר. שתבינו מה זה אהבת השם. אז אהבת השם, בא להם מישהו, מספר לי, הרב, אני חייב לראות. עד היום זה ככה. נו, מה? מה הסיפור שלך? הוא מספר לי שהוא התחתן, והרבה שנים בעלי ילדים, וכו', וכבר היה... והם החליטו שהם עושים אימוץ. כי כבר רופאים אמרו, אין לכם שום סיכוי. הכל לא סגור. אימוץ. ואז הוא בא לרב וקבל ברכה. אמר לי, זה היה לפני ט"ו בשבט. אמרתי, הרב, הנה, כבר כל המסמכים יש, רק צריך לחתום. לחתום או לא לחתום? אמר לי, הרב, חכה, 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 תבוא לי אחרי פסח. אחרי פסח הבאתי, אמרתי לו, הרב, אשתי בהיריון. אמר לי, עד היום, אני לא מבין. איך זה? איך זה קורה? איך זה קורה? כמו הסיפור הזה, יש אלפי סיפורים. רק זה הבוקר שמעתי, לכן אני מספר לכם אותו. זה אהבת השם. זה אהבת השם, זה הכל אהבה. השם אוהב אותך, מה, למה אני אתחשב בך? מי אתה? סליחה. למה אני אתחשב בך? המערכות, משהו בגוף שלו, שלה לא עובד. מה אתה רוצה שנברא לך שמיים חדשים, ארץ חדשה? יש לנו שחסידה בראשית? אם אני אוהב אותך, כן. אמרת? רק אמרת? יהיה. רק אמרת. זה קורה. זה הכל אהבת השם. אתם שאתם... הייתם ועדיין כל כך קרובים לליבו של הרב, שהרב היה אוהב את מכון מאיר, לאלה ולאלה. היה אוהב את הרב ביגון, את הרמים פה, את התלמידים, היה אוהב את מכון מאיר. הוא ידע כנראה שהשם אוהב אתכם. לא? הרב ביגון מאשר. אחי וראי, הרב ביגון מאשר. הקדוש ברוך הוא אוהב את מכון מאיר. זאת אומרת, אוהב אתכם. בדוק, מסכימים? יהיה רצון שתמיד נרגיש את אהבת השם עלינו, שתמיד נאהב אותו גם כן אהבת עולם בכל ליבנו, מעודנו ונפשנו, שנזכה יחד מתוך אותה אהבת עולם וגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.
אני רוצה להודות לרב שמואל אליהו שליטה הבוחר בעמו ישראל באהבה. עמו ישראל, לא אומרים מכון מאיר. אומרים, הבוחר בעמו ישראל באהבה. האמת היא, אנחנו אומרים את זה כל יום. הקדוש ברוך הוא בוחר בנו, בכולנו, כל עם ישראל לדורותיו. הדורות שהיו, הדורות שאוהבים, הדורות שיהיו בעזרת השם. אבל כל דור ודור זה חוליה בשרשרת ארוכה. ואנחנו צריכים להסתכל קדימה אל העתיד. הרב, אני קורא לזה תורת ארץ ישראל, התורה הגואלת, פותח לרבים את העיניים, מסתכל, לראות מה שהקדוש ברוך הוא באמת עושה איתנו, ברוך השם. מיליוני יהודים בארץ ישראל, לא מילתא זוטרא תאי הדבר הזה. זה היינו כחולמים, לא חולמים, כי זה המציאות, היינו כחולמים. כמו חולמי, אבל באמת זאת היא המציאות. ואמר לי אחד המתפללים במניין של הרב, שהרב היה עובר ליד המכון מאיר, היה מצביע כאן, אומר, כאן העתיד, אומר כאן. מה זה העתיד? מה זה בסך הכל בניין, זה לא... בסתם, עוד לא היה הבניין, אפילו הבניין החדש לא היה. הוא התכוון, אם אני מבין נכון, העתיד היא באמת בתשובה. העתיד, ומכון מאיר בעיני הרב, זכר צדיק לברכה, זה הייתה תשובה מהאהבה. זה גם דברים של גדולי גדולי ישראל, ביניהם הרב זצ"ל, רבנים נוספים, שאמרו שהדור שלנו, בהבדל מהדור של הגלות, הוא צריך תשובה מהאהבה. זה הדבר, מה שהרב הזכיר. זה העתיד בעצם. וכל התלמידים שכאן נמצאים, בדורות הבאים, בעזרת השם, כן? זה המסר המיוחד, הוא אומר, זה מה שעם ישראל זקוק היום יותר מכל, תשובה מהאהבה. ומתוך התשובה מהאהבה נזכה לגאולה שלמה, לשנה טובה, לכתיבה וחתימה טובה, נברך בתור ברכת כהן, את הרב, ימשיכו להפוץ מעיונותיו חוצה, להרביץ תורה בישראל, בכל אתר ואתר, ומייחד מצפת, עיר הקודש, עיר המקובלים, ממש היום זה אבן שואבת לרבים, אבל יש חיבור בין ירושלים ובין צפת, הדברים האלה מחוברים. ובאמת נזכה לגאולה שלמה, שנה טובה וכתיבה וחתימה. תודה רבה לרב.